ואינך רואה כי ראוי לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב לא יהיה אדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ומשפטיה, שזוהי מידת הזהירות, כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזדרז בתשוקה לפני בורו. כי הנה הוא עודנו תובע בתאוות הגופניות ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. זהירות זה כמו להיזהר לא לאבד משהו. מה זהירות? תיזהר. יש לך משהו יקר מאוד ביד שאתה צריך להיזהר. אז כדי שאני אפתח בתוכי זהירות, אני צריך להבין שיש לי משהו יקר. וממילא אני אהיה גם זריז. אני אזדרז גם. כי ככל שאתה זהיר יותר, דהיינו, ככל שאתה מבין את הערך של הדבר, אז אתה יותר בזריזות תפעל לשימורו, להשתמש בו, וכו'. הבריאות של האדם. דבר מאוד יקר. אז אני זהיר בבריאות שלי. וממילא אני גם מחפש את כל הדרכים ששומרים על הבריאות שלי, וגם מחזקים את הבריאות שלי. ממילא, אם אני מתרגם את זה לנמשל, כיוון שאני מבין את הערך הרוחני שלי בחיי העולם הזה, ממילא אני זריז לשני דברים. א', לעשות פעולות מצוות עשה, ואני גם בזריזות מתרחק מעלות העשה. וממילא אני מגיע ליד. אמנם אחר שכבר פקח עיניו לראות מעשה ולהיזהר בהם וחישב חשבון המצוות והעבירות כאשר זכרנו, נקל לו שיסור מן הרע וישתוקק אל הטוב ויזדרז בו, וזה פשוט. עכשיו, מה זה וזה פשוט? על איזה נקודה הוא אומר וזה פשוט? אני חושב שצריכים לחזור טיפה אחורה, כי זה סוג של סיכום של כל מה שלא אמר לך. בביאור הנקיות מתחיל עניין חדש כבר. עד עכשיו הייתי אומר שהוא דיבר על דברים באופן כללי. בביאור הנקיות הוא כבר נכנס לפרטים. לכן יש פה איזה סוג של סיכום, והוא אומר, וזה פשוט. על איזה נקודה הוא אומר זה פשוט? זה לא כזה פשוט. נכון או לא, מה עוד? אפילו לך זה לא פשוט. מה? זה כזה פשוט לעשות כל מה שכתוב פה? על מה הוא אומר וזה פשוט? בצלאל, על מה אומר? טוב, אצלך זה פשוט, אנחנו מדבר עלינו.
פשוט להגיד את זה, לא פשוט
לעשות. זהו, צריך להבין שיש פה איזה משהו שהוא פשוט. מה הנקודה פה? אני חושב שככה, בוא נעשה איזושהי סקירה וסיכום על כל מה שלמדנו עכשיו. בסדר? אני רוצה דווקא להתחיל מאיזה פסקה מספר הוויכוח. ספר הוויכוח זה המהדורה שבאה לפני הספר מסילת ישרים. בסדר? בסדר נשארים זה המסקנות. ספר הוויכוח זה המסע ומתן. כמו לומדים סוגיה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, מתווכחים, צועקים. בסוף, מסכמים. א', ב', ג', זה מה שיצא פה בסוגיה. בסדר? אז בוא נראה ככה. מסילת ישרים א', והוא נקרא סדר ויכוח. סדר ויכוח מתחיל בסיפור. איש חכם היה, אשר נתן לו אלוקים לב חכם ונבון, וישם אל לבבו לתור ולדרוש בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. יומם ולילה תמיד צעיפיו לא יחשו לצוצה, להביא חקירות ובדיקות בכל דבר חוכמה, להרבות ידיעתו ולהגדיל חוכמתו, הן בפירוש התורה והמצוות, הן בדברי הטבע והבריאה, בכל חלקיה, בחוכמותיה ומלאכותיה. אדם מתני, עצום, תמיד חכם, רציני, משכיל, מקיים מצוות, יודע הלכה. כי זה כל אישו וכל חפצו, להרבות ידיעות וחידושי השכלה, מקום אשר יכול השכל להראות שם את עיקר תפארת. מי, 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 מי כזה פה? נגיד, לא יצא שהיה בינינו אחד כזה. טוב, והוא אדם חכם, הוא רוצה לחקור, הוא שמע שיש טיפוסים כאלה שהם כאלה תמימים, כל היום מתפללים, לא לומדים, כל היום בדבקות באשר תפילות, בצומות ותעניות. טוב, עכשיו, ויהיה היום, והיה איש מהם בא לקראתו, אשר ממן נעורם היו אוהבים זה את זה, היו פעם חברים. ואחר כך בא איש ההוא, ואחר כך האיש ההוא פרש ממנו, והיכנס בקראת החסידים, ולא ראו עוד עד היום הזה. והכיר אותו, אותו שמח מאוד, ואמר, אך זה היום שקיוויתי ומצאתי, ראיתי. וירוץ לקראתו בשמחה רבה, והשתחו, וישאלו איש לרעהו לשלום, והביאו אל ביתו וינוח מעט. אני בכוונה רוצה לקרוא את כל הרקע הזה. אז אמר החכם, אם רצונך אחי, כבדני נא ונשבה יחדיו 2-3 שעות, כי יש לי דברים עליך. החכם, מי זה החכם? הצדיק, הלמדן, המתמיד, שיודע הלכות ומקיים אותן, עובר לחסיד, תשאר אצלי, יש לי מה לדבר. טוב, אמר החסיד, הנני לך שתצבני. אמר החכם, התגעגעתי אליך, וגם קלטה נפשי להמתיק סוד עמך, ונדבר דבר על עסקנו שאנחנו עוסקים דבר יום ביומו, איש איש מלאכתה שאנחנו עושים. אמר חסיד, הנני אחי, כי לא נופל אנוכי ממך משתוקק עליך, גם אני אוהב אותך, גם אני מחכה שתספר לי מה אתה עושה. אז החכם אומר לו, ספר לי מה עשיך כל הימים תמיד, ומה השגת בכל השתדלותך. אומר לו, מה, אומר לו, מה יש לי לספר לך? אני לא עושה כלום, אני כל היום צם, מתפלל, בוכה, זה אני. לי אין מה לספר, אתה חכם, תספר אתה. אבל החכם מתחיל לספר, הוא אומר, תשמע, אתה לא תבין מה אני עושה, שאתה תבין את כל הגמרא איום, מה אתה מבין בזה? אבל לא בסדר, אל תגיד לי פלפול בחמישה ששוע ספסה לך, זה המוח שלי לא יבין את זה. אבל תספר לי מה סדר יום שלך. וכשהחכם זה את הסדר יום שלו, זה אנחנו. אומר, אני לא מבין. אני לא מבין. זה אנחנו. בסדר, לא אולי בהתמדה כזה, יש פה גם קצת גוזמאות, אבל זה אנחנו. מה זאת אנחנו? זה אני, אתה, הוא. 99% מבני ישיבות פה בארץ. זה החכם. עכשיו תראו מה החסיד שואל אותו. אחי, ידעת הרבה. אך מה שצריך לשלמות עצמך ידעת? ומה ששייך בינך לבין קונך? שאלה מפתיעה. והחכם נפגע. הוא לא אומר, תגיד את הנורמלי. מהו השלמות של האדם? כי אם לשמוע בכל השם ולשמור כל מצוותיו, מצווה מצווה בשעתה. כשידעתי הלכות השעס וספרי הפוסקים, הנה ידעתי מה שמצריך לשלמותי ומה שייך ביני לבין קוני. איזה מין שאלות הן? מה אתה? כאילו, אתה דתי? אני לא מבין בישיבה. זה בסוג כזאת של שאלה. זה נשמע צורה של בדיחה, שאלו איזה אברך, מתי הוא חושב על הקדוש ברוך הוא? מתי הוא חושב על השם? מתי לאחרונה חשבת על הקדוש ברוך הוא? מתי חשבת על הקדוש ברוך
הוא?
חשבת או היית צריך לחשוב?
חשבתי גם,
כאילו, זה גם, הייתי... בסדר, התפללתי, נכון? שאלו אברך, מתי הוא חושב על זה? הוא אמרתי, אני בבוקר קם, רץ להתפלל, אחרי זה משהו, ארוחת בוקר קצת מהר, זה לאשתי, לילדים, לגן, רץ לכולל, לומד עד שתיים, בא הביתה, קצת עוזר, אחר כך הולך זה, בערב, בשמונה, אני לפעמים עוזר לאשתי שטיפת כלים, ואז אני אומר, אוה, בוא נשאול, למה הכל ממך, השתפש ממך. אז אני חושב על הקדוש ברוך הוא. למה זה בדיחה? כי באמת זה בדיחה. אנחנו לא חושבים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו קיימים עולם. זה מה שהפרוש, החסיד של החכם. ואז החכם נשאר בלי רעב, החסיד מתחיל להסביר. אנחנו חוטאים בהגדרה ביהדות. יהדות זה לא פעולות. אמר אנחנו סוג של סיכום עכשיו. מה זה יהדות? מה זה יהדות? בוא נראה. המסד ישרים בפרק א' מיד בתחילת הפסקה הוא מגדיר את זה. תראו איך ההגדרה שלו שונה לחלוטין מדברי החכם. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמץ על האדם מה חובתו בעולמו. קודם כל לפני המצוות ברור בהבנה בשכל. זה דבר ראשון. מה התפקיד שלך בעולם? מה? להיות פילוסוף, להיות אסטרונאוט, להיות סנדלר? מה התפקיד שלך? מה החובה שלך? מה היה? והנה מה שאורון וחכמים זכרונם לברכה הוא שאדם לא נברא להתענג על השם ולענות בזה שכינתו. איפה מצוות? איפה לימוד תורה? הוא לא אומר שיתאמת, והנה מה שאומרים חכמים זכרונם לברכה הוא שהאדם יקיים מצוות, אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו, שזו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל הדיונים שיכולים לבצע. פה מתחיל החידוש של הרמח"ל. כדי להתענג על השם לא מספיק לקיים מצוות באופן מעשי חיצוני. כדי להתענג על השם אתה צריך לשנות את האישיות שלך. אתה צריך לצאת מתוך עצמך ולהיכנס למקום אחר. ככה מתענגים על השם, כי כל זמן שאתה נמצא בגוף עם תאוות, עם יצרים, עם הבנה שהגוף הוא זה שמכתים את ההתנהלות שלך, אתה לעולם לא תגיע לדבקות בהשם. אתה חייב לעבור את המחסום של הגוף. חייב. ולעבור את המחסום של הגוף פירושו של דבר שעולם החוויות שלך הוא לא דרך הגוף אלא דרך הנשמה. ותראו כמה זה קשה. כולנו מבינים שלאכול יוצר אצלי הרגשת שובע. ככה נולדנו עם זה. עוד לפני שנולדתי אני כזה. ככה השם ברא אותי. ככה השם ברא אותי. ועוד כל מיני דברים. כשיש לי משכורת 40,000 שקל לחודש, 50,000 שקל לחודש, ויש לי רכב חדש, זה עושה לי הרגשה טובה. לא יכול לרמות את זה. עולם הזה. בסדר, כן, העולם הזה הוא טוב, הוא כן. מה, אין לנו דברים כאלה? דבי, אין לך פעם תחושות כאלה? שיש דברים שהם כיף בעולם הזה? אל תגיד זה. אז זהו, כולנו יש לנו את זה. וזה לא בסדר. תגיד, מה הבעיה? עבדתי, אני הנחתי תפילין, התפללתי שחרית, מה הבעיה? למה לא להגיד שכיף לי וטוב לי? זה בדיוק הבעיה. את הסיפוק הרוחני לא צריך הרכב החדש. אז אם לא יכול לצאת לך עוד סוגיה, עוד נקודה אלוקית רוחנית. לא אמרך שיהיה לך רכב חדש, שיהיה לך בתור אמצעי, בתור איזה כלי. אבל לא שזה מה שייתן לך את העולם הפנימי שלך. תבין את ההבדל העצום. וכמה קשה לעבור מעולם לעולם. זה הנושא של הסיפור.
זה לא יעזור לי לעולם רוחני שלי.
באמת לא צריך. נכון. אף אחד לא צובר בבית דברים שאין להם צורך בו. אם זה סיפוק גשמי כי אדם לא יכול להיות ארטילאי וכל היום להיות ברוחניות כי באיזשהו מקום הוא מתחיל לחנק, הוא צריך מדי פעם איזה נופש, אז זה חלק מהצרכים שלו. אבל אנשים עושים את זה גם כשאין להם צורך. כי זה מה שמעמיד את האישיות שלו כמשהו שנותן לו את זכות הקיום של עצמו. אנשים אחרים מרחבים כל שנתיים שלוש. זה באיזשהו מקום השתעבדות לגשמיות. הוא לצרכים שלו, איך אדם ניסה ברכב שלפני חמש שנים, מה בעיה? זה רכב טוב. אבל למה הוא מחליף את זה? כי בלי זה הוא, משהו בבטן חסר לו. אז זאת אומרת שהסיפוק שלו הוא הריגושים הגשמיים. אז זה איך מדברים? לא יודעים מה הצורך אמיתי. מה שצורך אמיתי תקנה, למה לא? מה? נכון, הוא לא מדבר את זה. זה לאורך כל, עד פרק הוא לא דבר פעם אחת על סיגופים. ההפך, הוא נלחם נגד הצומות. והטעניות וכו'. ההפך. הוא רק אומר לך, תשמע, אני חייב להבין, לומר לך מה תכליתך בעולם הזה. האדם לא נברא בעולם הזה בשביל לאכול ולשתות ולחיות חיים גשמיים. זה לא התפקיד בעולם הזה. טעות בהסתכלות. וכל מיני סיפורים ושלים, משל ועד הדומה למלך שקרא לה אנשים לבוא לארמון שלו, ואמר להם, מה שאתם יכולים לקחת, תיקחו. ויש שם מוזיקה ערבה, ואוכל טעים, ודברים וזה. אז אנשים אכלו מוזיקה, שיסי יופי, הקשיבו. אחרים אכלו. בסוף, בלי כולם לצאת מהארון. כולם יצאו בלי כלום ביד. מה נשלם? סתם קצת דמיונו, קצת תעבוד. אבל מי שהיה חכם, אפשר שרמולים, התחיל לעבוד. אסף, יעלומים, זה, סם. כשנשמע גליל יצא, יש לו על הגב סל מלא ילום. זה אנחנו. מגיעים לעולם הזה, רואים, אוי שמש, יופי, זה בואי לך תאים. אי, זה כסף, תראה את העשירה, אורך הוא חי, זה כיף, אני עושה את כמו. זה מוזיקה, זה אוכל, סתם. נשמע גליל מתים, מה נשאר לך? לעומת זה, האדם שקיים מצוות וכו' וכו', אז הוא הגיע לדרגה שלו. זה נקרא מהפכה בנפש. לזה הוא קורא זהירות וזריזות. עכשיו, ואיך מגיעים לזה? זה לא כזה מסובך. אומר, וזה פשוט. על איזה נקודה אומר זה פשוט? לעניות דעתי, זה על המילים האלה. אני חוזר לסוף הפרק הזה. אומנם, אחר שכבר פקח עיניו לראות מעשה ולהיזהר בה, וחישב חשבונות המצוות והעבירות כאשר זכרנו, נקנו לו שיסור מן הרע וישתוק כלתו ויזדרז בו. וזה פשוט. מה פשוט? מי שפקח עיניו וחישב חשבון המצוות. אתה לא צריך להשתגע. אני רק רוצה ממך את התובנה. אם נפל לך הסימון בתודעה שלך, אז זה פשוט. מה צריך ליפול לי באסימון? להבין שהעולם הזה שאני חי בו הוא לא עיקר החיים שלי. זה לא מסובך להגיע לזה. בקלות אפשר להראות את זה. דברו עם ההוא, כל אחד דבר עם אבא שלו, שיחה אמיתית, פנימית. עם כל אחד דבר עם אבא שלו. למה לא אבא? כי אבא כבר נושק ל-40, 50. ופתאום 60, אין פה הורי יותר צעד גיל 40, נכון? אתם בני 20, נגיד 45, 50 ובעל, 45 ומעלה, נכון? וזה הכי, ההורי הכי צעיר הוא 45, נכון? זה כל אחד. הוא כבר אגיד לך, תשמע, לא יודע, אולי 45 ובעל, 55, 60, הם כבר מתחילים להבין. משהו חל בתודעה שלהם, באופן טבעי. אבל תשמע, זה לא עיקר בכלל. אני רואה את זה. הם חשים את זה. כי הוא פתאום רואה שכל הכסף שיש לו וכל העוצמה שהוא צבר, לא זה יותר את הסיפור. אבל יותר סיפור זה נחת רוח, זה משהו רוחני, זה הכנסת ספר תורה. זה נותן לו את הפנימיות שלו. לא באמת, אני אומר, אני אתפעת דרך כלל, זה משהו נפלא מאוד. זה מראה אדם שיש לו עולם רוחני פנימי חזר. הוא מוכן להשקיע בזה את כספו ועניינו וכו' וכו'. בסדר? למה לחכות על הכיסא? אפשר להכניס את התודעה הזאת לפנימיות שלי כבר עכשיו. וממילא כל ההתנהלות שלך תשתנה. אומר, וזה פשוט. אתה לא צריך להתאמץ לקראת משהו. ברגע הזה לתודעה שלך את ההבנה הזאת. ממילא אתה לא תרדוף אחרי דברים שאתה לא תראה עם ערך ומשמעות. בשביל מה לרדוף אחרי כסף כשבעוד 20-30 שנה הכסף לא שווה לכלום? איזה קרוב משפחה שהוא חולה מאוד, איזה מנח רפואה שלמה, משה בן רחל, יכול לעם ישראל. צבר, דירות, כספים, והכל. עכשיו אין לו כאילו, לא יודע אפילו, מעניתי לשאול אותו, נו, מה עם היד כזה בסדר? זה לא אומר שלא צריך שיהיה לי את זה, לא תבין אותי לא נכון, שיהיה לך מה שאתה צריך, מה שאתה זקוק, אבל לא זה מה שנותן את הסיפוק הפנימי. אוהב כסף, לא יזבק כסף, זה משהו רוחני. זה לא אנשים יש להם קריזה במוח, עושים כסף נראה שיהיה. זה נותן לו את העולם הרוחני שלו, זה מספק לו את הצימאון הפנימי שלו, רק הוא מתרגם את זה בצורה לא נכונה. את הצימאון הזה תשקיע ברוחניות. אני אפילו לא אמרתי בלימוד גמרא, אפילו לא אמרתי ללמוד עיון כל כך. ברוחניות. רוחניות זה לחפש את הנקודה הרוחנית בעולם. ויש את זה, ואם אתה תתחבר לזה, ממנה אתה תהיה כזה. וזה פשוט. אז איפה הבעיה? הבעיה בתודעה שלנו. אנחנו לא מוכנים להשלים עם הנקודה הזאת. לא מוכן, זאת הבעיה שלנו. אנחנו חיים בעולם של גם לגמרי. רוצים גם לקבל רוחניות, וגם להישאר טוב בעולם. פעם שיחה של הרב אלון, זה קראת לי פרק י', נתן פה שיחה בישיבה, אומר לי מותר להגיד את זה. אומר לי מותר. אז הוא אמר, כתוב, והנה סדום, כגן השם, כארץ מצרים. מה זה קראתי בסתם? גן השם זה גן עדן. כארץ מצרים, מצרים זה מקום התואבה, מקום הזימה, מקום הלכלוך. איך יכול להיות שסדום זה גם וגם? זאת אומרת, לי מותר להגיד את זה, הכוונה היא, זה אנחנו, הנזרוך נקים, כבר זה הביטוי שלו. נכון, גם וגם. עכשיו בבית שעס, ועד השם גם טלוויזיה. זה גם וגם. גם כסדום וגם כעת מצרים, גם כגן השם. מה זה הבעיה שלנו? זה הבעיה שלנו. חייבים להכריע מה חובתו של אדם. זה דבקות בהשם. זה החובה. משמעותו של דבקות בהשם, שעולם החוויות שלי הוא בעולם הרוחני ולא בעולם הגשמי. דהיינו תרגום, אני אקנה רכב כי אני זקוק טכנית לרכב, אבל אני לא אקנה רכב כי הרכב נותן לי תחושה של וואו, איזה יופי, איזה תענוג, איזה ענה, וואו, אני עושה. זה הבעיה, זה הנקודה. מה? בסדר, תמיד יהיה ערבוב של שני תחומים, אבל השאלה היא עד כמה. ברור, כל אחד נותן לו סיפוק והנאה מדברים וכו'. ודאי, השאלה היא איזה גבול. השאלה מה הגבול?
אולי השאלה למה המטרה?
מה?
אולי השאלה למה המטרה היא לעצמי המטרה שאחרים יוצאו את העיניים שלהם עליי?
לא, לא משנה, לא, אתה לא כזה שאחרי מוציא את העיניים, לעצמך, אבל זה נותן לך את התחושה שאני קיים, יש לי זה, אני דואג, יש לי רכב מפואר, גם בלי להוציא, סתם. אני אקח אדם רגיל, ממוצע, לא כל האנשים הם עושים בשביל להוציא לאחרים את העיניים, אלא הוא רוצה לחיות ככה.
וזה פסול?
כן. אם זה נובע מתוך זה צימאון פנימי, שמה שמספק אותו זה עוד רכוש ועוד רכוש ועוד רכוש. צריך להאמין, אנשים שחסים עוד יחוד וחוד, זה כי חסה להם משהו. הוא חייב שתהיה לזה אמביציה, הוא חייב להראות את צמאונו באיזה משהו. והעולם הגשמי נותן גם סיפוקים רוחניים. זה לא בושה. זה לא בושה. כשאתה מוזמן לאיזה ערב טוב וארוחה טובה, זה אותך גם השראה נפשית, רוחנית. אתה קם מזה רגוע, זה כיף, זה היה, זה היה טוב.
אני אומר גמרא, אני אגיד לסיפור רוחני.
מה?
שאדם יגלמד גמרא לסיפור רוחני?
בתנאי זה ייתן לו את זה, כן?
איך, מה כבר ייתן לו את זה?
הוא צריך לבנות בתוך האישיות שלו מציאות, כשהוא לומד גמרא, אז יש לו ענר, יש לו, כן. זה תלוי, זה לאט לאט, זה אנחנו מדברים פה על על המגמה, אבל לא מיד מגיעים למגמה. ככל שהאדם פחות יש לו סיפוקים נפשיים בעולם הגשמי, באופן טבעי הוא ייקלט בתוך העולם הרוחני, וממנה זה יבוא, זה יבוא. גם בזה צריכים תהליכים, צריכים הבנה, צריכים להתבונן. זה לא קל.
מי שלא לומד גמרא, איך אומרים לו שיתחבר לעולם הרוחני?
משהו חסד, לעזור, להתפלל. את התפילה כשאתה מתפלל תוך כוונת הלב. כשאתה מניח תפילין, תביא את המשמעות של הנחת התפילין. לא חסר. לא חסר. אבל לא לעשות את זה ככה ולהוריד וללב. ואחר כך להיות חילוני גמור. זה 90% מהדתיים ככה חיים. לא נורא מעט. מדע תפילין, מודע תפילין, אחרי זה כמו חילוני גרעים. הוא אוכל, גם הוא אוכל, הוא יש לו כיף לסוף כסף, גם הוא יש לו כיף לסוף כסף. אלא כל הילד ביניהם, הוא עם כיפה, הוא בלי כיפה, הוא בסדר. אני לא בא לזלזל במשהו עניין תפילין בבוקר, כי זה איכשהו משפיע. ואנחנו מאבדים את הנקודה המרכזית של מטרת החיים של האדם. כמה דתיים יש בכלל, חושבים על הקדוש הוא פעם ביום בכלל. באופן קום ועשה, לא... לא בדרך אגב, ומן הסתם, אם התפללתי, אז גם חשבתי על השם. זה לא תמיד נכון. זה לא תמיד נכון. טוב, זה היה סיכום כללי על מה שלמדנו עד כאן. צריך לעצור פה, אבל בכל זאת, שיקרה שהתחלנו את פרק י', נקרא 2-3 שורות מזה. מידת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די מה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן מה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר, שכאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה היתר, הוא נראה לו אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, כי לא תאר מן הכל וכל, על כן תמשכנו להקל. הוא בעצם עכשיו עזב את הדברים הגדולים, הוא מתחיל להיכנס לפרטים. אתה מקיים מצווה, קיים אותה באופן מיוחד. ואל תורה להצלחה היתרים. תשמע, זה לא, מה, אני כזה דתי קיצוני, יאללה, זה בסדר. איכשהו, הלכות שבת, תשמע, זה, איך מודים על מהפלטה, איך שמים על הפלטה, דיני זה, דיני זה, יאללה, 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 לא בא. שבת, גם אני כיבש, לא מבשלים. זהו. נקודה. לא, 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 לא. קראת הנקודות הקטנות. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך משמעותי? הרי סבב מסעד ישרים, עניינו הוא במידות, תיקון מידות, תיקון הפנימיות. לא קיום מצוות לפרטיהן. זה החכם ההוא טען. ואנחנו לא אוהבים אותו, כאילו. אנחנו רוצים לטעון, זה לא מספיק. אז למה הוא נטפל לנקודות הקטנות? כי לפעמים הנקודות הקטנות הן מבטאות את הקשר שלך למצווה. מעניין, תתבוננו בזה. דווקא הנקודות הקטנות. אדם לא ילבש חולצה שבו כתם אחד, למרות שכל החולצה נקייה. כי הוא עוד... לא הולך. הדברים הקטנים מבטאים את כל המהות, אבל זה כבר מחר דין.